שלום ליועץ המשפטי של משרד הבריאות, עורך הדין אורי שוורץ.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. קודם כל, האם אתם מקבלים דיווחים באופן שוטף לגבי הפרות של ההנחיות של הסגר? מהמשטרה נניח, או ממי שזה לא יהיה?
מי שמרכז את כל נושא האכיפה של הסגר זה במשטרת ישראל. יש, כמו לצורך העניין, במשרד לביטחון פנים, מנהלת אכיפה. וכל נושא האכיפה, גם של הפרות הסגר וגם של עניינים אחרים שקשורים לקורונה, נמצא תחת האחריות.
אבל אתם מקבלים את המידע הזה? כי אני חושבת שזה משהו שאתם צריכים לדעת, ולו כדי להבין את מידת שיתוף הפעולה שיש בקרב הציבור עם ההנחיות שלכם.
אנחנו כמובן מתעדכנים מהמשטרה לגבי מידת שיתוף הפעולה, לגבי, ככה בצורה מאוד גדולה, לגבי האופן שבו הם מתכוונים לאכוף את ההנחיות, אבל כל השיקולים האופרטיביים והעיקר המידע נמצא אצלנו.
אתם יודעים למשל, ושוב, זה קשור למידת שיתוף הפעולה של האזרחים עם ההנחיות, האם הוגשו תלונות או כתבי אישום נגד, נניח, מפרי בידוד, או חולי קורונה שהפרו בידוד?
אני לא, אני משער שאנחנו יודעים, אם את שואלת אותי כרגע, אם אני יודע לומר לך, אני לא יודע. אני יכול לבדוק את זה, אבל לי כרגע לא ידוע, אבל אני משער שמשרד הבריאות יודע, בוודאי.
אני אגיד לך למה אני מעלה את הנקודות האלה, כי אחד הדברים שאנחנו שומעים הרבה לא שבועות, אפילו בחודשים האחרונים, זה שאין מספיק אכיפה, שאם אנשים היו יודעים, כן, שהם יאנשו בחומרה, אם הם יפרו הוראות, כנסות, כתבי אישום, מה שזה לא יהיה, אני לא יודעת מה ארגז הכלים שלכם. אז זה היה נראה אחרת לגמרי.
אני רוצה לומר ביותר משהו בעניין הזה, כי באמת, הרבה פעמים, איכשהו הדיון מהר מאוד עובר לשאלת האכיפה. משטרת ישראל מקצה כוחות מאוד משמעותיים לאכיפה, אבל צריך להיות עניינית. גם אם משטרת ישראל מקצה עכשיו 3,000 שוטרים, ואפילו אם היא הייתה מקצה 30,000, אני חושב שזה קצת לא העניין. זה חשוב, אבל זה לא העיקר. בסוף, ממילא, אי אפשר היה לשים שוטר בכל כן הרחוב. ההנחיות האלה לא נועדו בשביל הממשלה ולא נועדו בשביל הכנסת. הם נועדו בשביל כולנו. ואם בסוף, בסופו של דבר לא נביא...
אבל אמרת אולי בדיוק את משתת המשפט, ההנחיות האלה לא נועדו בשביל הממשלה ובשביל הכנסת, ולכן אנשים שיושבים בממשלה ובכנסת מפרים אותם כל הזמן. אני יודעת שלא לזה התכוונת, אבל מאזיננו ששמעו אותך עכשיו, זה מה שעבר להם בראש.
אז אני אומר...
אני יודעת שלא לזה התכוונת, ברור לי שלא לזה התכוונת.
מה שהתכוונתי לומר הוא שבסוף, תראו מה קורה. אני לא חושב שנשאר מישהו במדינה שלא מכיר מבודד, חולה, לא עלינו גם נפטר. המגיפה נמצאת בהתפרצות קיצונית. הכללים האלה הם בסך הכל כללים אולי קשים ליישום, אבל פשוטים להבנה. הם מחייבים אותנו לשנות את שגרת היום שלנו, את האופן שבו אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, אבל הם נועדו להגן עלינו, ובסוף, אם לא תהיה הבנה בציבור, שאלה כללים שנועדו להגן עלינו, ותהיה איזושהי משמעת תמיד, כי לא נצליח, האכיפה חזקה ואינטנסיבית, כמה שתהיה, לא תוכל לפתור את הבעיה בעצמך.
אוקיי, אז עכשיו...
וצריך לבוא מכל אחד ואחד.
אוקיי, אז בואו נשלל שאלות מהציבור.
בבקשה.
ככה, עידן שואל, האם יש חובת מסכה בזמן נסיעה על הכביש בכלי תחבורה שאינו סגור? לדוגמה, אופניים עם מנוע עזר, קורקינט, אופנוע וכדומה.
ההבחנה ביניה היא הבחנה של פעילות ספורטיבית. בפעילות ספורטיבית אין חובה לעטות מסכה, ולכן כשהרכיבה נעשית כחלק מפעילות ספורטיבית, אז אין חובה לעטות מסכה, אם זה באמת ככה להגיע ממקום למקום ברחבי העיר, אני חושב שיש חובה כזאת.
אוקיי, אז אם אני מסבירה את מה שאתה אומר, אם אתה נוסע על אופניים או על קורקינט או על אופנוע כדי להגיע ממקום למקום, אתה צריך לשים מסכה.
אולי אני אומר את דברים בצורה אולי טיפה קצת אחרת, החובה היא לעטות מסכה במרחב הציבורי. יש תור למי שעושה ספורט, ולכן צריך לראות את זה ככה. אם אתם עושים ספורט, אתם יכולים להסיר את המסכה, אם לא, אז צריך לעטות מסכה.
אם אני, רון שואל, אם אני רוצה לנסוע לחוף הים כדי לעשות הליכה לבד, האם אני מפר את הסגר? אם כן, מה ההיגיון?
אם אתה רוצה לנסוע לחוף הים, אתה כן, אתה מפר את הסגר. ההיגיון, אולי נחזור רגע צעד אחד אחורה, מה ההיגיון בעצם של כל הכללים? בסופו של דבר, לא רק הכלל שנוגע אם מותר או לא מותר לנסוע לחוף הים. ההיגיון הוא בעצם חוזר למה שהיה בסבב הראשון. וזה לומר לאזרחים, אנא יישארו בבית. נסו לצמצם כמה שניתן את היציאה שלכם למרחב הציבורי, כי ביציאה למרחב הציבורי יש אינטראקציות עם אנשים אחרים, ולכן תישארו בבית. עכשיו, כן תובנה, אני חושב שהפקנו מהסגר הראשון, שלמשל, אם את זוכרת, בפעם הקודמת, לא היה חריג שעשה בפעילות ספורטיבית. היה אז את אותה 100 מטרים, נכון שב-100 מטרים אפשר היה לעשות מה שרוצים, אבל אנחנו שילינו את זה הפעם, וכן אפשרנו פעילות ספורטיבית, כי אנחנו חושבים שהפנמנו את הערך שבאמת דווקא בתקופות כאלה, וקצת לזוז ולהתנוע, גם מהבחינה הבריאותית וגם מהבחינה הנפשית, ולכן אנחנו מאפשרים את זה. אבל בגבולות המקום שבו את גרה. כשאנשים לא התחילו באמת לנסוע מירושלים לתל אביב לטייל בים, כי אז שוב זה מפספס את הרציונל המקורי, שהוא יישארו כמה שיותר בבית, בטובת הבית.
אוקיי, אני ממשיכה. האם זה עלול לעורר לי בעיות להעביר את הילדות לאבא שלהם וחזרה? אם אין לי שום מסמך שמאשר שנפרדנו, אפילו לא שינינו כתובת בתעודת זהות. ואם כן, איך אני יכול לפתור את זה? מעולם לא ניסינו, פשוט הסתדרנו בינינו. כלומר, זוג שהיה חי ביחד נפרד ומעבירים את הילדות.
אז אין שום בעיה להעביר, יש חריג ספציפי. שוב, עוד לקח שהפקנו מהגל הראשון, זה באמת סיטואציה ככה...
לא, דרך זה גם היה בגל הראשון.
בשלב מסוים, נכון, זה הפיתוח ככה שלאורך הדרך, אבל אין מניעה.
לא, אבל היא שואלת אם הם לא שינו כתובת בתעודת זהות.
לא צריך להשיג מסמך, אם עוצר סופר ישראל, אני חושב לומר, גביע את הילדים לבן הזוג לשעבר שלי, וזה אמור להשיג.
האם אסור טייק אווי ומותר רק משלוחים? מה עושים בחדרי אוכל של מקומות עבודה?
חדרי אוכל של מקומות עבודה, אם כל מה שהם יכולים לעשות את טייק אווי, הם לא אמורים לפעול בעת הזה.
לא אמורים לפעול. בכלל חדרי אוכל במקומות עבודה אמורים לפעול בסיטואציה הנוכחית, כי זה אכילה במרחב משותף.
אני לכן אמרתי, אני חושב שהם לא אמורים לפעול בבית הנוכחית.
לא אמורים בכלל.
לפעול במקום זה בעצם כמו מסעדה, ולקחת אוכל מהמקום, זה כמו תקווה.
למה החינוך המיוחד לומדים עד שעה 2:30 במקום עד שעה 4:30? מה ההיגיון בזה?
זו שאלה טובה מאוד, אני לא יודע את התשובה אליה. החינוך המיוחד הוחרג מהסגירה של מערכת החינוך, הוא לא הוחרג את שעה מסוימת, הוא הוחרג באופן גורף, ולכן אם זה באמת המצב, צריך להפנות בשאלה הזו למשרד החינוך.
אם יש לי תור לרופא בעיר אחרת, ואני רוצה שאשתי תבוא איתי כדי לסייע לי, האם מותר לה לבוא איתי?
אז מבחין נראה שטיפול רפואי זה סיבה לגיטימית ומותרת לצאת מהבית. כמובן שאם מדובר באדם שנזקק לסיוע ולא יכול להגיע לטיפול הרפואי לבד, זה יכול לבוא איתו.
האם סניפי הדואר פתוחים? מותר לנסוע ברכב מחוץ לקילומטר מסביב לבית? יש כאן שתי שאלות. קודם כל, האם הדואר פתוח?
פתוח.
פתוח ועובד רגיל. מותר לנסוע ברכב מחוץ לקילומטר מסביב לבית? האם מותר?
אז כאן, אחת הסיבות שבגלל מותר לצאת מהבית לקבל איזשהו שירות חיוני. עכשיו, בכוונה, השארנו את זה ככה פתוח יחסית, כי אנחנו לא חשבנו שאנחנו יכולים לחשוב על כל השירותים החיוניים שאנשים יכולים לקבל. ולכן בשאלה אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו לפני שהוא יוצא לדואר. ברור שאדם, נגיד, שצריך לקבל את הקצבה שלו בדואר, את הקצבה החודשית, ברור שהוא יכול לצאת לדואר ולקבל אותה. האם דווקא עכשיו הכרחי לשלוח חבילה לדודים מאמריקה? יכול להיות שאם זה עדיף להמתין, זה לא חיוני, זה לא...
עוד ועוד אנשים שואלים ולא מבינים את ההיגיון שבביטול הטייק-אווי הפעם. אתה שמעת על המצאה החדשה של שליח בטווח קצר?
כן.
לקוח עומד במרחק של 2 מטר מהמסעדה, מתקשר, יוצא שליח ומוציא לו את השליח. אחד יוצא שליח ונותן לו ביד את ה...
מלשר שנקרא שליח
לטווח. כן, בדיוק. עכשיו תסביר לי באמת את ההיגיון האפידמיולוגי, למה מה שעבד טייק-אווי פעם קודמת לא יכול לעבוד הפעם.
אז בואו רגע נסביר.
בסגר שהוא יותר מחורר הפעם.
טייקווי לא היה בפעם הקודמת.
היה, בטח שהיה.
בואי נתערב. לא היה. לא היה, בשלב מסוים כשהתחילה הפתיחה, אפשרו גם טייקווי. אבל בסגר לא היה טייקווי. עכשיו, מה שגם אני שמעתי על ההתחכמות הזאת, סליחה, של המלצר שיצא החוצה, וזה חוזר למה שאמרתי בתחילת הדברים. אנחנו לא תופסים את המגבלות שנוצרו, כי זה משהו שאמור להיות הרמטי ולחסות כל פרטי שלי, וזה גם לא אמור להיות ככה. בסוף, ההנחיות נועדו להגן עלינו. אם המטרה היא להתחכם, וקודם שומע, אני יכול להיות יותר מתחכם, ואם עופר אותי שוטר, אני אגיד ככה, אני אגיד אחרת. אתם מסתכלים את עצמכם, בסופו של דבר. אתם מסתכלים את עצמכם, אתם מסתכלים את בני המשפחות שלכם. אם זה מה שאתם בוחרים לעשות, יכול להיות שבמקרה מסוים זה לא יתפוס אתכם
שוב. האם לעוזרת בית מותר לבוא, להיכנס לנקות?
מותר, כן.
אין בעיה עם זה. מטפלות עד כמה? מטפלת לילדים?
עד אחד, זאת אומרת, עד משק בית אחד. זאת אומרת, אין בעיה שכמה אחים יהיו ביחד.
אבל זה בתור משק בית אחד. האם מותר, האם אני עובד חיוני, שנינו עובדים חיוניים, זוג שהם שנינו עובדים חיוניים, האם מותר לנו להסיע את הילדים להורים שלנו כדי שישו אצלם כמערכת החינוך סגורה?
אז מותר, אני מציע להציל שיקול דעת טוב ונבון לפני שעושים דבר כזה, צריך לזכור הורים, בהנחה שהם מבוגרים למוכלוסייה פגיעה יותר בעת הנוכחי, ילדים בניגוד אולי לכל מיני שמועות מדביקים כמו כל קבוצת אוכלוסייה אחרת, הם אולי חולים, כשהם חולים פחות קשה, אבל הם מדביקים, ואני מבין שלפעמים אין ברירה אחרת, אבל אם יש ברירה, צריך לתת בחשבון את הסיכון שעלו לי.
כאן, תדע לך, זו אחת התופעות שהסגר הזה יצר, בגלל שאין מענה לילדים בגיל הרך עד כיתות ד' ויש עבודה בפורמט כמעט מלא, הורים רבים, מה שמביאים או את אמא או את סבא או את סבתא אליהם הביתה, או שמים את הילדים לכל התקופה או לחלק מהתקופה אצלם, כי זאת הדרך היחידה שלהם להמשיך לעבוד. זה מה שהסגר יצר. בעצם אנחנו מסכנים את הקבוצת גיל הזאת.
אני מבין, ואני אפילו מסכים, צריך לזכור שאתה יודעת, השאלה לשאול את עצמנו תמיד בסיטואציה, מה בעצם האלטרנטיבה? האם האלטרנטיבה אפשר היה לזכור בעצם את כל שוק העבודה, או כמעט את כל שוק העבודה, כמו שהיה בגל הראשון, גם לזה היו מחירים.
יכול להיות שהאלטרנטיבה אנחנו הייתה להשאיר את הגנים פתוחים ולעבוד בשיטה הדוקה של קפסולות
וגם,
אמיתיות.
גם לזה הם מחירים. אני חושב שאנחנו יודעים היום לומר שהפתיחה של מערכת החינוך כולה גרמה לעלייה משמעותית מאוד בתקלות. שוב, אנחנו הרבה פעמים בסיטואציה שיש לנו כמה בחירות ואף אחת מהן היא לא בחירה טובה, בגלל שהסיטואציה היא לא סיטואציה טובה, אבל אנחנו צריכים לפעור את הבחירה הכי פחות לא טובה.
עורך הדין אורי שוורץ, היועץ המשפטי של משרד הבריאות, אני מאוד מודה לך, ורק בריאות.
תודה.